פרש ד' פחות או יותר. אמנם האמת, אשר אין ספק בו שפעולות האדם כולן מסורות לו. אם ירצה יעשה, ואם לא ירצה לא יעשה. מבלתי הכרח שיכריחהו עליו, ומפני זה ראוי לצוותו. אמר, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את הברכה ואת הכללה, ובחרת בחיים, ושם הבחירה לנו בהם, וחייב העונש למי שימרה והגמול למי שיעבוד, אם תשמעו ואם לא תשמעו. וחייב הלימוד וההתלמדות, ולימדתם אותם את בניכם, ולימדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכל מה שבא בלימוד המצוות. וחייב גם כן ההכנות כולן, כמו שכתוב בתורה, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, ותשים דמים בביתך, פנימוד המלחמה, במשכב, ולחבור לרחיים ורכב. והרבה בתורה ובנביאים, מזה העניין רצוני לומר ההכנות. כלומר, הרמב״ם, הזכרנו את זה בעבר, שם את כל המשקל, כל כובד המשקל, על הבחירה של האדם. על הבחירה. האדם הוא יצור בוחר, האדם הוא יצור שנמסרה לו האחריות. למעשה, הפסוק בתהילים, ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו, מדבר על זה. על האדם כיצור בוחר. כיוון שהאדם הוא יצור בוחר, אפשר לצוות אותו. תעשה טוב, אל תעשה רע, תבחר בחיים, אל תבחר במוות. כל הדברים האלו כולם הם בעצם ציוויים שפונים אל האדם הבוחר. ואדם שהוא לא בוחר הוא לא בן אדם. כלומר, הוא בדרך להיות בן אדם. אולי הוא ילד, קטן. קטן הוא קשה לו לבחור. לא מתגבר. הוא רואה סוכריה, לא יכול. לא יכול לוותר על הסוכריה. לוקח אותה. לא יכול לבחור. אבל הציפייה היא שככל שהאדם מתבגר והולך, מתקדם והולך לאט לאט, הוא יגדיל את כוח הבחירה שלו. וודאי וודאי לא יוותר על חלקים מהבחירה. וודאי וודאי לא יזניח אותם, אלא יפתח ויגדיל את טווח הבחירה. ואם אתם זוכרים, בעבר דיברנו על כך שגם אם נרצה וגם אם לא נרצה, הטווח הבחירה גדל. הקדוש ברוך הוא מקדם את העולם לקראת תיקונו המוחלט, ואנחנו היום יכולים לבחור בהרבה הרבה מאוד דברים, מה שלא יכולנו לבחור בעבר. יכולים לבחור במקום עבודה, ויכולים לבחור בעיסוק, ויכולים לבחור גם אפילו כמה ילדים ללדת ומתי, כשזה מותר על פי ההלכה, אבל תמיד שומעים להלכה בדבר הזה, אבל עצם האפשרות הזאת בכלל, ויכולים אפילו לבחור, יכולים אפילו לבחור החל להתחתן, ועם מי ומתי, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, יאללה, תן לכם אמון, מסור לכם את הבחירה, ואני סומך עליכם שיהיה בלי פדיחות. האם אנחנו עומדים בציפיות? מקווים שכן. אבל זה ברור שהעולם ממש, הוא צועד לתיקונו המלא, והתיקון המלא של העולם הוא כולל בתוכו הרחבת הבחירה. בעבר לא היה לנו כל כך הרבה מקומות שבהם יכולנו לבחור. לא היה כזה מושג שנקרא זמן פנוי, לא היה קיים בכלל. ואדם היה מקום, העבודה שלו הייתה כבר קבועה לו, מה שאבא שלך היה, גם אתה תהיה, וגם הבן שלך יהיה, וגם הנכד שלך יהיה, עד סוף כל הדורות, ככה אתם תהיו. אלא אם כן היית איזה אציל עם דם כחול, והנה פתאום הכל מתרחב והולך, ואנחנו עומדים בפני, מה אני אלמד? אני אהיה עורך דין, אני אהיה משפטה, כלכלן, אולי רואה חשוב, אולי גם וגם, תואר משולב, תואר, כן. בוחרים, מה לעשות? זה חלק מהדבר הזה, זה תעודת אמון באדם. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד. אני אגיד לכם את זה לפני שתשאלו אותי את זה. למרות שאין לכם היום פרצוף של שאלות, אבל יבוא לכם עם הזמן. מה המקום, הוא בעצמו יתייחס לזה בהמשך, אבל אני רוצה כבר עכשיו להציף את זה. מה המקום של השאלה, או של האמירה, ככה היה צריך להיות? אם ככה קרה, סימן שככה נגזר מלמעלה וזהו. מה המקום של אמירה כזאת אל מול הבחירה? תשובה. אין תשובה, זו שאלה קשה, אבל הרמב״ם בעצמו ככה קצת יקשה את השאלה ולא ייתן תשובה מספקת לפי חלק מהדעות. אבל על כל פנים, כן כדאי להתחיל להגיד איזה כמה דברים בכיוון הזה, שיש הבדל בין לפני הדברים לבין לאחר הדברים. או במילים אחרות, התורה מצווה אותנו על המאמץ ועל הבחירה, ולא מצווה אותנו על התוצאה. לא מצווה אותנו על התוצאה. תוצאה אנחנו לא יודעים, יש הרבה גורמים שמעורבים, הרבה כוחות שפועלים. התורה מצוות לנו להתאמץ ולהשתדל. ואם אחרי שהתאמצנו והשתדלנו לא הצליח, אז נדע שכך צריך להיות. כלומר, ההבדל בין אמונה לבין בטלה הוא הבדל דק מאוד. האם אני מאמין או שאני סתם בטלן? אם אני מאמין, אני עושה כל מה שאני יכול באפשרותי כדי שמה שאני רוצה שיצא אל הפועל, יצא אל הפועל. אני משתדל, אני יותר ממשתדל, ואני תורח ואני עמל ואני פותח את כל האפשרויות. פותח. ואם אחרי שפתחתי והתאמצתי לא קרה, אז אני יודע שהקדוש ברוך הוא ענה לי, זה לא טוב לך. עזוב, אתה צריך להיות במקום אחר. אבל אם אדם יושב רגע רגל, הוא אומר, אני לא זז. אמונה, צריך להאמין, הקדוש ברוך הוא יעזור. כנראה נגזר ככה. אז זה סיכלות. אם אדם ישאיר את הרכב שלו בלי טסט, לא יבדוק את הבלמים, ויגיד, לא, אם אני אצטרך להימרח על איזה מקום, אז הקדוש ברוך הוא כבר ידאג לי. אז כמובן זה סיכלות. העולם הזה, אתה לא כזה צדיק, כבודו, שהקדוש ברוך הוא עכשיו יזמן לך כל מיני סיבות מיוחדות. אתה שייך כנראה לרובה דה אינשי, רוב האנשים שנוסעים בלי בלמים, האוטו שלהם עושה תאונה. לא תשים מעקה, לא תשים דמים בביתך ותעשה מעקה, וכן על זה הדרך. אז לא יאמר אדם, אני לא עושה שום השתדלות, ואם ככה נגזר, אז לא, מה פתאום, להפך. אדם כזה, שככה מופיע בספרים, אדם כזה שלא שמר על עצמו, לא שמר על עצמו, ונסע במהירות מופרזת, עקף בקו לבן, לא בדק את הרכב, היה נסע בלי בלמים וקרתה תאונה והוא נפגע או נהרג, והשמיים יבוא אליי בתביעה, מה אתה עושה כאן? מה הגעת באמצע החיים? מה זה הדבר הזה? למה אתה כאן? לא שמרת מרחק, עקפת בקו לבן, עכשיו תענש גם על זה. אז לכן, זה עבודה כזאת היא רצופה. מצד אחד, לעשות את מירב המאמצים ולהשתדל ולתרוח. ומצד שני, אם זה לא הולך כמו התוכניות, לקבל באמונה שלמה. אחורה, וראית את אחוריי, ופניי לא ייראו. אחורה, אנחנו מסתכלים רטרואקטיבית, אנחנו יכולים להבין, טוב. והרבה פעמים אנחנו גם רואים את זה. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים אחורה על החיים, ואומרים, וואלה, היה רגע אחד שהוא היה כל כך קשה, כל כך הצטערתי ברגע הזה, כל כך התעצבנתי, וכל כך רציתי שהוא לעבור. היום, אחרי 5 שנים, אני יודע שהרגע הזה, הקדוש ברוך הוא שמה, הכי הצמיח אותי. אם זה היה תלוי בי, לא הייתי רוצה את הרגע הזה. בבחירה, לא הייתי מביא אותו. אבל עכשיו, אחרי שזה קרה, ועוברות שנים, אני אומר, וואי, זה היה רגע משמעותי. זה היה רגע שמאוד מאוד הצמיח והגדיל אותי. אז זה בעצם היחס בין שני הדברים. זה דבר אחד. ודבר שני, שאנחנו אומרים, זה שהאדם צריך לשמור את עצמו מכל משמר, מפני איבוד נקודת הבחירה. לא לאבד את נקודת הבחירה. ויש כל מיני דברים שגורמים לנו לאבד את הנקודה הזאת. לדוגמה, כעס. כל הכועס, אם חכם, חוכמתו מסתלקת. אם נביא, נבואתו מסתלקת. מי שכועס הוא לא בוחר. הוא רק קורא אדום מול העיניים, הכעס מנהל אותו, הוא כולו זוהם, אין לי מי לדבר. אז צריך להתרחק מהכעס. או לפחות לא לקבל החלטות כשכועסים. כי זה מנהל אותך. הרגלים לא טובים, כמובן, הם פוגעים בבחירה. אם אדם מתרגל, אדם עושה עבירה פעם אחת, וואי, ימלא. פעם שנייה, פעם שלישית, טוב, זה כבר, אני כבר רגיל. אז צריך להישמר מהרגלים לא טובים, זה תפקיד החינוך של הילדות, להרגיל את הילד לדברים טובים. לא להתרגל, להתרגל לדברים מעולים, לא לאבד את הבחירה. אני מרגיש לפעמים שאנחנו מבטרים על הבחירה ככה, כאילו זורקים את זה לפח, את המתנה הכי יקרה שיש לנו, את מה שמבדיל אותנו מבעלי החיים, אנחנו, טוב, בסדר, זה. חשבת, הגית, לחץ חברתי, מאוד מאוד משפיע על הבחירה, מאוד. למה הלכת ללמוד את המקצוע שהלכת? כי כולם הולכים, כי זה נחשב, כי זה מתאים לך. יש בחור, מתאים לו עבודה סוציאלית. אבל הוא יהיה עובד סוציאלי, מה זה? הוא יהיה בן יחיד בכיתה של 40 בנות. אבל מתאים לו עבודה סוציאלית. היום כבר זה, המצב השתנה. אם הוא אמיתי והוא בוחר, הוא ילך ללמוד עבודה סוציאלית. יש כאלה. ואם הוא לא בוחר, משפיעים עליו כוחות אחרים, אז הוא בנפש פנימה, הוא קמה על העבודה סוציאלית. אני הכרתי מישהו שלמד עבודה סוציאלית, והעיפו אותו. אז הוא עבר למחשבים. אתה לא מתאים, אמרו לו, אתה לא ראוי להיות עובד סוציאלי, לך תתכנת איזה מכונה. אז גם לחץ חברתי. צריך להישמר מאוד מאיבוד הבחירה. להישמר. אני לפעמים עושה גם לעצמי כל מיני מלחמות קטנות כאלו, שאני ככה נלחם לא לאבד את הבחירה, לפעמים דברים קטנים. נוסע באוטובוס, אז אני נלחם לא לאבד את הבחירה, מה לעשות באוטובוס? איך אני מאבד את הבחירה? כי אם הנהג שם רדיו בפול ווליום, אז הוא, עכשיו, הוא בחר בשבילי. שאני עכשיו אשמע, אני נוסע באוטובוס בשעה מוקדמת יחסית ביום, ב-7 בבוקר, לפעמים זה גם לפני תפילה, כי אני מתפלל כאן בירושלים. זה זמן שאני אוהב את הזמן הזה שהוא הכי הכי שקט שיש בעולם. להגיד ברכות השחר, ללמוד פרשת שבוע, ואו לישון, כזה, לא משנה, שקט שיש, לא להתחיל, שהיום לא התחיל להתנפל עליי, 7 בבוקר, אוטובוס לירושלים, זה הכנה ראויה לתפילה. ובאיזושהי תקופה מסוימת היה נהג אוטובוס מסוים, שאיך שהייתי נכנס על הבוקר לאוטובוס, חדשות בפול ווליום, כל המהומה של העולם, פקקים, וזה, והרציחות, אז הוא כבר בחר, בשבילי, בשביל 60 מישהו בחר, מה, איך תעבור עליהם השעה הקרובה? לא מסכים. לא רוצה, אני אבחר אחרת. הייתי הולך אחורה, הייתי שם אוזניות, שם מוזיקה שאני מכיר, דברים כאלה. נלחם, מלחמה הקטנה שלי על השעה הזאת, מי יבחר, מה יקרה בה? מלחמות כאלה מצטרפות, קרב לקרב, ומלחמה למלחמה עד שהם מצליחים לנצח. להשתדל לבחור, זה כל כך חשוב, השמירה על הבחירה הזאת, לא לעבוד מהבטן, לא לעבוד על פי לחץ חברתי. האדם הוא יצור בוחר. ככל שאנחנו יותר ויותר בוחרים בחיים, ככה אנחנו זוכים לחלק עולם הבא. אבל מה שנמצא לחכמים, אבל מה שנמצא לחכמים עליהם השלום והוא מורם, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. יש משפט כזה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה משפט שאומר, הנה, הכל בידי שמיים. מכתוב, כמו שאומרים הבני דודנו. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אומר הרמב״ם, לא הבנתי את המשפט הזה. היא גם כן אמת, ונוטה לצד מה שזכרנו. אלא שהרבה פעמים יטעו בו בני אדם ויחשבו כיצד פעולות האדם הבאות לבחירתו, שהוא מוכרח עליהם כזיווג פלוני, היות הממון בידו, וזה בלתי אמת. כי זאת האישה אשר לקחה בכתובה וקידושין והקשרה לו, ולקחה לו לפירה וריביה והיא מצווה, והשם יתברך לא יגזור בעשיית המצווה. אתם מבינים מה הוא אומר? זה גם כן. 40 יום קודם יציאת הוולד, יש בת קול, יוצאת בת קול, זה לפלוני וזה לפלוני. אז מה עכשיו? עוד לא המציאו את המכונה שמקליטה את הבנות קול האלו. אז איך בוחרים בן זוג? אומר הרמב״ם, בבחירה. אדם עובד, עמל, מברר, נפגש, מחפש גם את הקשר המיוחד הזה שנוצר. אחרי שעושים כאן עבודה ועמל, שכלי, רגשי, של בחירה, אם זה עולה יפה, עכשיו אני יודע שזה גם הבת קול שלי. אבל אם אדם מתחתן ככה על הבבא, טוב, יש גם פרשיות גירושין בתורה. כן? כלומר, זה שני צדדים ש... אותנו מעניינת הבחירה. אנחנו צריכים לבחור ולראות שהדברים מתאימים. וכן, זה אשר גזר ממון פלוני או גנבו ממנו, עונה אותו וכיחש בו ונשבע עליו בשקר, אם נאמר שהשם יתברך גזר על זה שיגיע זה ממון לידו ויצא מיד זה האחר, כבר גזר בעבירה. ואין העניין כן. היה פעם יהודי אחד יקר שעבד בברינקס, עבד איזה שנה וחצי בברינקס, ואז הוא גנב שם איזה שק עם כסף. תפסו אותו. עד היום הוא לא החזיר את הכסף. הוא יושב בכלא, והכסף חכה לו מוכבה באיזה מקום. אז ראינו אותו פעם, אמרו לו, תחזיר את הכסף. למה להחזיר? מי מחזיר? אתה הולך לחנות, אתה רוצה להחזיר משהו, אתה מקבל חזרה כסף? אתה לא מקבל, נכון, למה שאני אחזיר? אז אנשים, כן, אם... נטען מין טענה מוזרה כזאת, שאם אני גנבתי את הכסף מראובן, כנראה ככה גזרה חוכמתו יתברך, שהכסף של ראובן צריך להגיע אליי. אוי ואבוי, איזה עולם אנחנו מייסדים פה. אין, כן, אבל כל פעולות האדם מסורות לו, ותלויות בבחירתו, בהן בלא ספק ימצאו המצוות והעבירות. כי כבר בערנו בפרק השני שמצוות התורה והזהרותיה, הן בפעולות אשר לאדם בהן בחירה שיעשם או שלא יעשם. ובזה החלק מן הנפש תימצא יראת שמיים. תשימו לב, הרמב״ם פה מאוד מאוד מרחיב את המושג יראת שמיים. אנחנו תמיד לומדים יראת שמיים, הכוונה יראת שמיים. איך אני, כמה אני מכוון בתפילה, כמה אני מתנדנד, או איך אני מדקדק בקיום המצוות. הרמב״ם מרחיב את המושג הזה הרבה יותר. יראת שמיים, הכוונה, כל התחומים שאני יכול לבחור בהם. כן? יראת שמיים, שם כולל, גם למידות, כעס מול גאווה, ענווה, לפגוע בישות, איך אני מדבר, מתי אני שותה, כל הדברים האלו קשורים ליראת שמיים. וכל השאר קשור להכל בידי שמיים. מה זה כל השאר? אם כן, מה הוא אמרם הכל בידי שמיים? אומנם ירצו בה עניינים הטבעיים, אשר אין בחירה לאדם בהם, כגון היותו ארוך או קצר, או רדת המטר, או העצירה, או הפסד האוויר, או זקותו, וכיוצא בהם מכל מה שבעולם, זולת תנועת האדם ומנוחתו. כן, 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 נכון, יש הרבה דברים שהם באמת לא בבחירתנו. המראה שלנו, הגובה, המשקל דווקא כן בבחירה, אבל הגובה, המקום המגור, המשפחה, הילדים שלנו. יש דבר מדהים בחינוך ילדים, לפעמים אתה, רואים את זה גם בזוגיות, אבל פחות, אבל בילדים זה מדהים כמה שזה כמעט מתמטי. איך הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם ילדים הפוכים ממנו. הפוכים לא רק, הפוכים בתכונות, אחי, זה הפוכים. אתה משתגע, איך? מי? מי זה הילד הזה? מזל טוב. מישהו מחנך אותך. יש לי איזה חבר מאוד מאוד טוב, מאוד טוב, שהוא ככה, אדם מאוד מאוד מסודר, יקה. והקדוש ברוך הוא זימן לו חתנים, אחד-אחד, חתנים, אחד-אחד, מעולים שבמעולים. אבל הם הולכים עם חולצה בחוץ, סנדלים לי גרביים, כמו שהחבר'ה היום הולכים. זה שהגיע אותו. הוא לא יכול לראות את זה, הוא שכל חייו לא, הוא ראה חולצה בחוץ, רק שתלויה על הארון, לא? איך אפשר ככה ללכת? איך הקדוש ברוך הוא מזמן לנו, והוא לימד אותי את הביטוי, אז הוא אומר לי, אני אומר לך, הם פתחו לי את הראש, וסידרו אותי מחדש. עשו אותי, פתחו לי את הראש, סידרו שם את העניינים מחדש. כל כך פעמים, הקדוש ברוך הוא מזמן לנו לילדים, שאתה אומר לעצמך, התכונה שאני הכי לא רציתי שתהיה, הוא מביא אותה לידי ביטוי. לא דווקא תכונות רעות. סדר ובלגן, שקט ורעש, ההורים הכי שקטים, נולד להם ילד שלא סותם את הפה לרגע, בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל זה ככה. עכשיו, אין לנו בחירה, אלא הילדים שלנו. למה זה קרה? כי רוצים להגדיל אותך, רוצים שתפתח. ככה זה גם עם, כמובן עם ההורים שלנו, אנחנו לא יכולים לבחור אותם, וגם את הבני זוג. הרבה פעמים אנחנו מגלים תכונות שלא ידענו כשהתחתנו, והנה מתברר שהתכונות שבאמת קשה לנו להתמודד איתם, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו כדי להתמודד איתם, וזה בעצם נקודת הצמיחה שלנו. גם על הדברים האלה יש בחירה. הבחירה כאן היא איך לקבל אותם. האם להיות עסוק בהתנגדות, בכעס, במרירות, אוף, דפקו אותי, אוף, איזה בסה, למה אני לא כמו ההוא, למה אני לא כמו הזה, למה לא גדלתי במשפחה ההיא, למה נולדתי להורים האלה, למה אין לי כאלה ילדים, או להגיד, טוב, כל מה שמגיע מהשמיים, זה באמת מדויק. זה זה. אני מקבל. כתחילה, ככה צריך, לא יכול להיות אחרת. אני רוצה לשתף אתכם במישהו שהוא אומן, 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 אומן בתחום הזה. בסדר? כשאני לומד את הפרשה הזאת, אז כל שנה מחדש אני מזדעזע. קוראים לו יוסף. יוסף. יוסף היה בן אהוב לאביו, בן 17. ויום אחד הוא הלך טייל לחפש את אחיו, ומכרו אותו למצרים. מה הוא לא עבר? אתם יודעים מה הוא עבר, נכון? יוסף. יש איזו בדיחה, חצי בדיחה, איזו זקנה בנחלאות, שכל שבת, שנה בבית הכנסת היא אומרת במרוקאי, יוסף הבניני, אל תלך לשם, ירגו אותך, אתה לא לומד בשנה שעברה, תישאר, אל תלך. אז מאחרו אותו, וזה, מפה לשם, יש ליוסף את כל הסיבות להיות הכי מריר בעולם, הכי כועס בעולם, על האחים שלו שמאחרו אותו, על אבא שלו שלא חיפש אותו, על הכל. אבל יוסף בוחר להסתכל על המציאות אחרת לגמרי. והוא אומר לאחים שלו, תשמעו, לא היה יכול להיות אחרת. היה חייב להיות כך. אתם חשבתם לרעה, לא מעניין אותי, אלוהים חשבה לטובה. לא הייתה שום אפשרות אחרת. כי עכשיו צריך להחיות עם רע, ולא אתם ולא אני ידעתי שידענו שיהיה כל כך הרבה רעב, ולכן הקדוש ברוך הוא שלח אותי. יוסף אומר לאחים, שבו. אז הם יושבים. יש לי שאלה אליכם, שאלה. אם יבוא אליכם נביא, ויגיד לכם, לא נביא, יבוא. אני עכשיו מחפש מתנדב, שאני רוצה להחדיר אותו עכשיו למדינת אויב, כסמוי, שהוא יתמע בתוך שטח האויב, בתוך מדינת האויב, ולאט לאט הוא יצמח מלמטה, עד שהוא יגיע לעמדת משנה למלך, כדי שבעוד 20 שנה הוא יציל את כל עם ישראל. מישהו מכם היה מסרב לדבר כזה? כולכם הייתם הולכים, נכון? כולכם. ואם אותו נביא היה אומר שכדי שהסמוי הזה באמת יהיה סמוי, יש צורך להכניס אותו לכלא אפילו למספר שנים, כדי שהוא יקבל ככה חותמת אותנטית, ואז הוא יצא משם. הייתם מסכימים גם לזה, נכון? כי אתם מבינים את גודל המשימה, להציל את עם ישראל מרעב, זה מצדיק את שנות הסבל. זה בדיוק מה שהיה איתי. כל ההבדל, שאף אחד לא גילה לי את זה מראש. ואני גיליתי את זה תוך כדי. תוך כדי תנועה, תוך כדי התהליך, אני מגלה שבעצם השנאה של האחים אליי והמחירה היא רק תירוץ לסיבה יותר גדולה. מה הסיבה יותר גדולה? הרעב הגדול שצריך להציל את עם ישראל. שהוא גם הוא תירוץ, הסיבה יותר גדולה, והוא בכלל הצורך של עם ישראל לרדת למצרים מברית בין הבתרים. יוסף בוחר. זאת בחירה שלו. איך להסתכל על הדברים? באותה מידה יכול גם לבחור אחרת. ולהגיד לאחים, אתם רעים, ואתם מחרתם אותי, ולא אכפת לכם מני, ואני לא אסלח לכם בחיים. אני גם סבור שזה היה מאבק אצל יוסף. מאבק פנימי לא קל, וכדי להכריז על הניצחון במאבק, הוא קרא ככה לבן הראשון שלו. איך קראו לבן של יוסף הראשון? וכולם ביחד? איך קראו לבן הראשון של יוסף? בנו של יוסף. אפרים זה השני. אז אם אפרים זה השני, מי זה הראשון? סך הכל היו לו שניים, אז אין פה מה להתבלבל. מנשה. מה זה מנשה? בעברית תקנית. נשני אלוהים. אתה לא יכול לענות לי על השאלה מה זה מנשה באותו פועל. אז עכשיו אני אשאל לך מה זה נשני אלוהים. כן, אליהו הנביא. אליהו הנביא. אופס, יפה. מנשה זה שכח. פועל, נשייה. לנשות משהו זה לשכוח אותו. אז יוצא שמנשה זה, יוסף גם מסביר, הוא קורא למנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. כלומר, מנשה השכיח ממני את בית אבא. מנשה זה כאילו משכח. זה השם שלו. איך אפשר להגיד כזה? ככה יעקב קורא לבן שלו? ככה יוסף, סליחה? תשובה? כן. הוא אומר, הבן הזה יעזור לי לשכוח את הצער שגרמו לי אחי ובית אבי, ולהיות מרוכז במה? במשימה, בשליחות, ביעוד, בסיבה האמיתית שלשמה ירדתי לכאן. זה כל כך נכון. אתה מאחר האוטובוס. שם אל ענק. צור. ואתה שבאת. כן. עכשיו אתה יכול לבחור. בחירה מספר אחת. בחירה ישראלית טיפוסית. כלל את הנהג. תצבן עליו. לרשום את המספר אוטובוס. להתלונן. בחירה שנה להגיד. הנהג הזה הוא רק שליח. אני צריך היום להתמודד עם תסכול של איחור. איך אני מתמודד שאני מאחר? כנראה, אני צריך, יש לי איזה שיעור ללמוד משם. בחירה. דוגמה קטנה, לא תמיד יש לנו גם כוח. אבל זה כל כך נכון. אנחנו צריכים כל פעם להתמודד. יכולים לבחור האם ללכת למקום של התסכול או של ה... או... יפה מאוד. הלאה. ואומנם זה העניין אשר בערו חכמים שהמצוות והעבירות אינן בידי שמיים ולא ברצונו, אבל ברצון האדם נמשכו בזה אחר דברי ירמיהו עליו השלום, והוא אומרו מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. שהרעות הם המעשים הרעים והטוב הם המעשים הטובים. ואמר שהשם יתברך אינו גוזר על האדם לעשות רע או טוב. ואחר שהעניין כן, ראוי לאדם להתעונן ולבכות על מה שעשה מן החטאים והעבירות, אחר שפשע ברצונו. ואמר מה יתעונן אדם חי גבר על חטאיו. ואחר כך שב ואמר שרפואות זה יכול לי בידינו, כי כמו שפשענו בבחירתנו, כן לנו לשוב ממעשינו הרעים. ואמר אחר כך נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשוב עד השם נישא לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים. יש פסקה מדהימה של הרב באורות התשובה, שהרב אומר ככה. אדם צריך לחזור בתשובה. והשלב הראשון בחזרה בתשובה זה וידוי. וידוי זה לקיחת אחריות. אני אשם. אף אחד לא אשם חוץ ממני. אשם, תי. אשם, נו, בגדנו. אני, עליי. לא אשם הוא, אשמה היא, אלא פה. בלי תירוצים. בלי חיפופים. אני אחראי עליי ועל צווארי. אומר הרב, אחרי שאדם עושה את זה, ולוקח אחריות, אז הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, עצור, רגע, עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אני רוצה לדבר. מה עם השכונה שבה גדלת? מה עם ההוא הפושע ההוא שהדיח אותך? מה עם זה שהיית עייף ולא לך כוח? פתאום הקדוש ברוך הוא מתחיל ללמד על האדם זכות. אבל דורש שם את הפסוק, גם כל מעשינו פעלת לנו. הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, לא רק אתה השם, יש פה הרבה דברים שגרמו לך, אני מעביר אותך. אבל זה רק אם האדם קודם כל לקח אחריות. קודם. כשהיינו בכיתה ז', אז היה לנו מורה לאנגלית, שבאמת עד היום בזכותו אני יודע אנגלית טוב מאוד, בגלל שהוא היה עולה חדש. הגיע לארץ מבוסטון, והוא לא ידע עברית פשוט, אז הוא דיבר רק אנגלית. אז ככה למדנו אנגלית. כל פנים הוא היה מאוד מאוד תמים. וילדים בכיתה ז', שפוגשים מורה תמים, זה לא תמיד החיבור הכי טוב. אז הכל פנים, הוא היה, כשהיו מפרים, אז הוא היה רושם בהערה ביומן של הזה. הערה ביומן, זה היה איום רציני על שלום העולם, זה בעיה. אז היינו מתארגנים, לוקחים איזה חבר, הולכים אליו בהפסקה, והחבר אומר לו, המורה, זה לא הוא הפריע, זה אני הפרעתי. Oh boy, so honest, אתם כל כך ישרים, אני כל כך זה, הוא היה מוחק את ההערה גם לזה וגם לזה. אבל ילדים בכיתה זין, אין להם ויסות, אז היו עושים את זה יותר מדעת שהוא הבין שעובדים עליו. אז פעם זה שבאו לו, אוקיי, I've got it וזה, והוא רשם את שני ה... אני ארשום גם אותך. אז המורה הפסיק להיות תמים, אל תלכו אליו. אבל ככה אומר הרב באורות התשובה, שכשאדם לוקח על עצמו אחריות באמת, לא אחריות בתחמון כדי להציל מישהו, לוקח אחריות באמת, והקדוש ברוך הוא אומר, רגע, עכשיו אני רוצה ללמד עליך זכות. חלק זה לא אתה, חלק גרמו לך, חלק דחפו אותך, חלק זה הסביבה שבה גדלת. אבל קודם כל לקיחת האחריות. אני ולא אחר. טוב, פה החלטנו, אז אמרנו שנדלג על הדבר הזה, כי זה כאן... אני מדלג פה לעמוד, זהו, אני שם אני מזכר. לכאן באמת הגענו הפעם שעברה. ואחר שיתחייב, רק תדעו לכם שלכל הדברים שאמרנו יש יוצא מן הכלל. יש יוצא מן הכלל, ותכף נגיע אליו. אבל אחר שיתחייב זה במציאות האדם רצוני לומר שיעשה בבחירתו פעולות הטוב והרע כאשר ירצה, אם כן יתחייב ללמדו דרכי הטוב והרע, ושיצווהו ויזירהו ויענישהו ויגמלו ויהיה כל זה יושר. עכשיו הרמב"ם נוגע פה בנקודה הכי יסודית. מה המבוא המרכזי לבחירה? תשובה, לימוד. לימוד. לא למדת, אתה לא יודע, אתה לא יודע איך תבחר. איך תבחר? יש חוברת יפה מאוד של הרב אורי זוהר. היום קוראים לה ובחרת בחיים. שם מעודן. אבל בהוצאה הראשונה שלה, קראו לה חוברת, לא נתנו צ'אנס. זה היה שם של החוברת. אז אורי זוהר אומר, אני תוצר של מערכת החינוך הממלכתית של מדינת ישראל. אני בחרתי כביכול להיות חילוני. אבל הוא אומר, אני קראתי את התנ"ך פעם ראשונה, מגיל 25 או משהו כזה. לא נתנו בחירה, זה לא שהייתה כאן איזה, הציעו לנו את שתי האפשרות ובואו תבחרו. לא. באופן שבו כבר הפגישו אותם עם תנך או דברים כאלו, זה היה כזה אופן שגם אני לא הייתי רוצה ללכת למקום הזה. אז בחירה בסיסית זה קודם כל להכיר, זה לדעת. ישבתי פעם עם זה בעל תשובה, לא במכון מהיר, אלא יהודי אחד שעושה הצגות מאוד מאוד יפה, ואחרי הצגה ישבנו ודיברנו ככה שיחה ארוכה, והוא תיאר לי כזה מסע חיפוש, כשהוא היה חילוני, איפה הוא לא היה? הוא היה בעודו, הוא היה בכל מיני כתות, הוא היה בסדנת שתיקה של איזה חצי שנה, באלפים, באיטליה, משהו. ואני אומר לו, אמרתי, אבל למה לא ניסית בזה? כי באמת, הוא היה צריך כמעט למות, כדי להגיד, טוב, אני אלך לבדוק שם את ה... אז הוא אמר לי, אין לך מושג כמה בתור, במקום שבו אני גדלתי, זה פשוט היה לא רלוונטי, ללכת אל השחורים, אל הדוסים האלה, זה פשוט היה דבר רחוק ביותר מהדעת, כל דבר קודם אליכם. אז המבוא לבחירה בכל תחום, זה לדעת. איך תבחר אם אתה לא יודע? עכשיו, אנחנו, אין לנו זמן בלתי סופי, וגם לא, אולי לא מפסיק כישרונות כדי לדעת כל דבר עד הסוף. אבל אפשר לדעת מכל דבר משהו, להכיר לפחות, לטעום, ואז לבחור. לכן אומר כאן הרמב״ם, אם כן יתחייב ללמדו דרכי הטוב והרע, ושיצווהו ויזהירהו ויענישהו ויגמלו ויהיה כל זה יושר. גם זה דרך אגב, נקודה מאוד מעניינת בחינוך ילדים, שאני שם אליה לב, אנחנו כמבוגרים, יש לנו כבר חלק מהדברים ברורים לנו, רוב הדברים ברורים לנו, אבל תחשבו שילד, הוא לא יודע. ילד לא יודע, יש דברים שהוא כרגע פוגש אותם בפעם הראשונה, להגיד, ילד לא יודע, מה הבעיה לשפוך מים מכוס לצלחת על השולחן? מה הבעיה? הרי זה כל כך מעניין איך זה קורה, המים שעוברים מהכוס, זה פשוט מעניין, זה בכוס, ואז זה נשפך לזה. הוא עוד לא מחבר את העובדה שיש פה כוס צלחת ומפה שתתרטב או תתלחלה. ואם זה מים צבעוניים בצורה של יין, בכלל זה מעניין, זה אפילו צבעוני. והוא עושה את זה, מה אתה עושה? אתה לא רואה? לא, הוא לא יודע. סבירו לי, חמודי, במים וזה אנחנו משחקים באמבטיה או בחצר, ולא כאן, כי זה אומר, עכשיו הוא יודע, עכשיו הוא לומד. ילדים, הם לומדים דברים בפעם הראשונה, אנחנו צריכים, הרבה פעמים כמבוגרים, אנחנו מתייחסים כמובן מאליו, מה, ברור שאתה, הוא גם אפילו לא יודע, זה פרסומות שכולם מכירים, נכון, איך חוצים כביש, הוא לא יודע לעמוד מרחק, הוא לא מחבר בין זה שהמכונית היא קרובה לבין זה שעוד שנייה תפגע בו, זה צבאי דינים, הוא לא, בכלל לא, הוא רואה את הכדורגל, צריך ללמד אותו את הדברים האלה. וגם אותנו כמבוגרים צריך ללמד. צריך ללמד. איך תגיד שבחרת אם מעולם לא למדת? אף פעם לא הכרת שום דבר. ובמובן הזה, רק תדעו לכם, כן, מה, פתקה. מה עשיתי? עזרת השם, אמן ואמן. במובן הזה, איך? לא, תודה. במובן הזה, יש איזו תפיסה כזאת שבעצם, מי בוחר באמת? החילוני. הציבור החילוני, הוא בוחר באמת, ואתה הדוס שגדלת, ומגיל צעיר אתה מקיים מצוות, אתה לא בוחר, מעולם לא בחרת. לפי דעתי, התשובה היא הפוכה לגמרי. לחלוטין. גם החברה, ודאי החברה הדתית-לאומית, ואפילו החברה החרדית, אנחנו שרויים בתוך אטמוספירה תרבותית-חילונית. שרויים בתוך זה. מישהו, תגידו לי אדם אחד ברחוב, תפסו עם כיפה, בלי כיפה, גם חרדי, שלא יודע מה זה אינטרנט, לא יודע מה זה ווב, לא יודע מה זה ג'יגה, שמיגה, פלאפון, לא אומר שאנחנו בקיאים עכשיו בכל השחקני כדורגל, אז למרות שלאחרונה התחלתי, הבן שלי הביא קלפים כאלה, עכשיו ששחקני כדורגל, אני הזה, אז אני פתאום רואה כל מיני כאלה שהופכים אותם. אבל מכירים את התרבות, אתה יוצא לרחוב, אתה בתוך התרבות החילונית. לאו דווקא לשלילה, אבל אתה בתוך התרבות העסקית, התרבות, אתה שם. אבל תיקח אנשים מהרחוב ותשאל אותם, אני כבר לא מדבר על אברהם אבינו, יעקב, זה שזה. רמב״ם, מי היה הרמב״ם? מסתכלו עליך ככה, מה הוא כתב, איזה דברים, פרקי אבות, דברים הכי בסיסיים. בסיסיים ביותר. הידע שהציבור החילוני יודע על השורשים וכו', הוא אין בכלל מה להשוות אותו לעומת הידע שהציבור הדתי יודע על התרבות החילונית, בדרך כלל. ככה שלפי דעתי, אם כבר יש איזשהו ציבור שבוחר, זה דווקא הציבור החילוני טוב, זה קנות תחרות בין ציבורים, רק אני אומר, העניין הוא ללמוד. אם אתה לא לומד, אתה לא יודע. וכשלומדים ומכירים, אז אפשר גם לבחור. ולכן ראוי גם לאדם להרגיל עצמו בפעולות הטובות, עד שיהיו לו המעלות, והתרחק מהפעולות הרעות, עד שאסור ממנו הפחיתויות, אשר הן נמצאות איתו, ולא יאמר שהן בעניין שאינן יכולות להשתנות. או, כי כל עניין אפשר להשתנות מן הטוב אל הרע, מן הרע אל הטוב, והכל בבחירתו. אין ייאוש בעולם? כלל. מי אמר את זה? רבי משה בן מימון. יש גם רבי משה בן נחמן. זה הרמב"ן, אבל זה... כל פנים, כן, אין ייאוש, אומר הרמב"ן. אל תגיד, אני לא יכול להשתנות. לא, אני ככה, מכירים כזה משפטים? אני כזה, מה אני יכול לעשות? כזה אני. ככה נולדתי, מה תשנה אותי עכשיו? אפשר להשתנות. גם בגיל מבוגר אפשר להשתנות. מהטוב אל הרע. אנשים עושים שינויים. אפילו שינויים דרמטיים. מטפלים בעצמם. באמת, רבי נחמן אומר, אסור להיות זקן. זקן, אל תהיה, לא זקן חסיד, ולא זקן שוטה. אל תהיה זקן, זקן לא, לא הכוונה אלא, זקן במנטליות. אין לי כוח להשתנות. ככה אני, טוב לי ככה כמו שאני. לא, תשתנה, אם זה לא טוב, אז תשנה. תזיז, תיצור, תחפש שינוי, תלמד, תבקש עזרה, תחולל שינוי בחיים שלך. ומפני זה העניין זכרנו, כל מה שזכרנו, מעניין המצוות והעבירות. יפה מאוד. כל עניין, אני קורא את המשפט, זה משפט חשוב. כל עניין אפשר להשתנות מן הטוב אל הרע, מן הרע אל הטוב. גם לכיוון השני, דרך אגב, יוחנן כהן גדול, היה כהן גדול 80 שנה, בסוף נהיה צדוקי. אפשר גם להתהפך אפשר, בשנייה האחרונה. אבל השינוי הוא אפשרי. זה כזה מנחם, זה כזה מתוק לדעת את הדבר הזה, שבכל גיל אפשר להשתנות. כל גיל אפשר להתהפך. כל גיל אפשר להיות, לעשות, להביא ברכה, להביא התחדשות לתוך, אפשר לבחור מחדש. כל גיל. זה ממש משמח. והנה נשאר עלינו לבאר דבר אחד מזה העניין, והוא שיש מפסוקים, יחשבו בהם בני אדם, שהשם יתברך יגזור במרי. ושהשם יתברך יכריח עליו, זה שקר. וצריכים לנו לבארם, כי הרבה בני אדם התבלבלו, ובהם מזה יש מה שנאמר לאברהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אמרו, הלא תראה שגזר על המצרים שיחמסו זרע אברהם, ולמה אנשם? הלא בהכרח בגזרת השם יתברך יתעלה, ישתעבדו בהם כמו שגזר עליהם. כלומר, כתוב בתורה שבני ישראל ירדו למצרים, והמצרים יענו ויעבדו אותם 400 שנה. אז מה אתה רוצה מהמצרים? אדרבה, הם צדיקים. המצרים, הם יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, קיימנו מה שכתוב בתורה, ברחנו בשם ומלכוס, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, שקידשנו מצווה וציוונו לשעבד את עם ישראל, ונאמר, אמן. נכון? אתה הכרחת אותנו. אתה הכרחת, אתה כתבת בתורה, אז מה אתה רוצה מאיתנו? אנחנו פטורים מהעונש. עכשיו תראו, יש כאן עיקרון מאוד מאוד חשוב, שהרמב"ם יגיד. שואלים אותם שאלה אחת. נכון. כתוב שבני ישראל, איזה גוי גדול יענה אותם 400 שנה. אבל למה אתם? למה אתם התנדבתם? על זה תיענשו. וגם, מי אמר מה זה עינוי? אולי עינוי זה גזירת מיסים. אולי עינוי זה גזירת הגבלת תנועה. מי אמר לכם להגיע לעשרת המכות? מי אמר לכם להגיע לכל הבן הילוד העירות השליחו, לעבודת פרך? לשרי מיסים, לאן אותו בסבלותם. ועוד דבר, אומרים, אם לא היה מי שירצה לקחת על עצמו את הגזרה הרעה הזאת, הייתה מתבטלת. אם נגזרה גזרה רעה על אדם, נגזרה גזרה רעה על אומה, לרדת לאיזשהו גוי יענה אותו. אבל הגוי הזה הוא גוי צדיק, הוא לא רוצה לענות, אז הגזרה מתבטלת. כי כל גזרה בשמיים, היא צריכה לחפש איזשהו צינור, שדרכו היא מתרוקנת ויורדת לעולם הזה. ואם הצינור לא קיים, אז גם הגזרה נשארת מרחפת באוויר. אומר הרמב״ם, והתשובה לאלו שזה העניין דומה, כאילו אמר השם יתברך, שהנולדים לעתיד יהיה מהם מורד ועובד וחסיד ורע, וזה אמיתי. ולא מפני זה המאמר התחייב פלוני הרע להיות רע, ולא פלוני הצדיק להיות צדיק. על כל פנים, זה נקרא היום בסטטיסטיקה חוק המספרים הגדולים. אנחנו יודעים שבכל, מכל 100,000 אנשים, אני סתם אומר, כן, יהיו כך וכך רוצחים, חס וחלילה, לעשות, כך וכך גנבים, וכך וכך. עכשיו, זה חוק המספרים הגדולים, והוא חוק מדויק. הוא חוק מאוד מדויק. אנשים מרוויחים הרבה כסף בגלל החוק הזה. זה החוק שלפי עובדות חברות הביטוח. חברות הביטוח הזאת, אנחנו משלמות, תארו לעצמכם, האדם משלם 3,000 שקל, והוא מבטח אוטו של 100,000 שקל. מה, אתם תפסידו. תפסידו. האם, תיאורטית, יכול להיות שבשנה אחת יגנבו לאותה חברה אלפי מכונות, ותפסיד? לא. יש חוק המספרים הגדולים, והחוק הזה קובע שמתוך כך וכך מבוטחים שמשלמים, כך וכך רכבים יגנבו. וזה עובד. אז יש פה גם חוק המספרים הגדולים. מתוך כמות כזאת של אוכלוסייה, אנחנו יודעים שכך וכך אנשים יהיו פושעים, וכך וכך יהיו גנבים, וכך וכך יהיו אנשים טובים וישרים. יודעים את זה. אבל איפה להיות, באיזה קבוצה, זה אתה. אתה בוחר. וגם יש את הטווח הטעות הסטטיסטית. יכול להיות שבשנה מסוימת, באמת לא יהיו, או יהיו פחות. כי הרבה אנשים יתאמצו להיות בכיוון אחר. למה אתה? מה התנדבת אשר לרוץ להיות בחזית של הפושעים? ולא מפני זה המאמר התחייב פלוני הרע להיות רע, ולא פלוני הצדיק להיות צדיק, על כל פנים. אבל כל מי שירצה מהם להיות רע, יהיה בבחירתו. ואילו היה רוצה להיות צדיק, היה יכול, ואין מונע לו. ולכן כל צדיק וצדיק, אילו היה רוצה להיות רע, לא היה מונע לו מזה. כי הדברים שאמר הקדוש ברוך הוא, לא אמרם על איש ידוע, עד שיאמר כבר נגזר עליו. ואומנם באו הדברים לכלל, ונשאר כל איש ואיש בבחירתו, בעיקר יצירתו. עכשיו, גם אצל המצרים, אנחנו מוצאים שהיו אנשים רשעים, אבל גם היו גם יראי השם. כך כתוב, הירא את דבר אדוני. מן המצרים, הניס את מקנהו אל השדה, נכון? וכן כל איש ואיש מן המצרים, אשר חמסו ועינו אותם, היה בבחירתו שלא יחמסם, אילו היה רוצה. כי לא נגזר על האיש מפרט שיחמסם. וזאת התשובה בעצמה, נשיב על אמורו, אינך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר. שאין הפרש בין זה ובין אמורו, כל מי שיעבוד עבודת כוכבים יעשה בו כך וכך. שאם לא ימצא לעולם מי שיעבוד אותה, תהיה הפחדה לבטלה. יש כאן איום. מי שיעבוד עבודה זרה, הוא יוציא אותו להורג, אבל אם לא אף אחד לא יעבוד, אז אף אחד לא יוצא להורג. רק הפחדה. אומר הרמב״ם, וזה לא כפייה, אין פה איזה גזירה שחייב שיהיה מי שיעבוד עבודה זרה, לא חייב. וכן האנשים אשר בתורה, אין לנו לומר, כאשר מצאנו דין סקילה בתורה, שזה שחילל שבת היה מוכרח לחלל, ולא מפני הכללות שבאו בתורה, נאמר שאשר עבדו עבודת כוכבים, וחלו עליהם הכללות ההן, שנגזר עליהם לעובדה, אבל בבחירתו עבדה, כל מי שעבדה וחל עליו העונש, כמו שנאמר, גם הם בחרו בדרכיהם, גם אני אבחר בתעלוליהם ומגורותם אביא להם. שורה תחתונה, הרמב״ם חוגר חרבו על ירחו ונלחם את מלחמת הבחירה. כל אחד ואחת מאיתנו, אנשים בוחרים, יכולים לבחור. גם אם יש איזושהי אמירה כללית של השם יתברך, זה לא אומר עליך מה תהיה. והדרך סלולה בפני כל אחד ואחד מאיתנו, לבחור בחיים. לבחור בטוב, להתנגד אל הרע, לקיים את המצוות ולהימנע מהעבירות. וכך בעזרת השם לקנות לעצמנו חיי עולם וחיי שעה. חיזקו ואימצו. ערב טוב.